מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום לכם וברוכים לפרק ה-49 של מנועי הכסף. אנחנו היום נתחפש לפודקאסט שהוא קצת הייטקיסטי, קצת טכנולוגי, לצורך הפרק של היום. מכבד אותנו בנוכחותו, אור הירשאוגה. שלום אור, מה שלומך? אור הוא עורך אתר סיטק של כלכליסט. מה שלומך?
מעולה, שמח להיות כאן.
וכמובן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אהלן.
אהלן שי.
אתם לא באתם מחופשים?
דווקא כן.
כן?
כן, אני בלי השקט היום.
טוב, יש לך מזל שזה לא מצולם, ואולי נצלם אחר כך.
ואני עם נעלי שפיץ, זה לגמרי תחפושת.
כן, אז טוב, בואו נתחיל, ובואו נתחיל לדבר על, בעצם על ההייטק, ונתחיל בהייטק הישראלי, ואחרי זה נדבר על התופעה העולמית שבעצם יש עכשיו, שאנחנו שמים אליה לב לכל מיני מיזוגים, וכל מיני עסקאות מאוד מעניינות שיש. אז לגבי ישראל, לגבי מה שקורה עם ישראל, כולם זוכרים את האקסיט. על אגב, ההגדרה של אקסיט היא נורא שרירותית. אנחנו אף פעם באמת לא יודעים להגדיר מה זה אקסיט, אבל המכירה האחרונה של מלאנוקס לחברת אנווידיה. עדיין לא יושלמה, אבל היא תושלם. וזה מצטרף לעוד כמה עסקאות גדולות של חברות דווקא ציבוריות שנמכרו לאחרונה. אנחנו מדברים על מזור רובוטיקס. אנחנו, אור, מי עוד אנחנו?
מזור רובוטיקס 1.6 מיליארד דולר, אימפרווה 2.1 מיליארד דולר, אורבוטק 3.4 מיליארד דולר, ועכשיו מצטרפת לזה מלאנוקס, כשכל זה רוכב על זה שב... תחום של סטארט-אפים שהם מגובי הון סיכון, שהם לא ציבוריים, 2018 לא הייתה שנה נהדרת. אנחנו זוכרים את עסקת דטורמה של מעל 800 מיליון דולר, אבל העסקה הזאת בלטה בעיקר בגלל שלא היו המון עסקאות מול חברות פרטיות.
אז בוא ננסה להבין את זה, למה בעצם אנחנו, זה נראה לנו שבעצם עכשיו העסקאות הגדולות הן של חברות ציבוריות? או שזו ככה המצב, וחברות קטנות כמו נגיד שהיה לנו לפני כמה שנים את וייז, שנמכרה לפני שהיא הייתה ציבורית, זה כבר לא יהיה.
אנחנו נכנסים עכשיו לשנה השלישית לפחות של הטרנד הזה. הטרנד הזה התחיל ב-2017 עם העסקה של מובילאי, ששינתה לחלוטין את המפה מבחינת רכישות של חברות טק ישראליות. 2018 הייתה מאוד דומה, כשאנחנו חושבים על השלוש עסקאות שציינו, הם היו... שלוש העסקאות הגדולות ביותר בתחום הטק הישראלי ב-2018, ו-2019 נפתחת באותה מגמה. חברות ציבוריות עם פעילות ממשית נרכשות על ידי מתחרות, או על ידי חברות שחושבות שיהיה פעילות סינרגטית, שנאחזות יותר חזק בשוק הישראלי, מתוך תפיסה שיש פה טלנט, מתוך תפיסה שאפשר לעשות מפה ביזנס, וזה לאו דווקא הסטארט-אפים הקטנים.
וזה לאו דווקא קשור, כן משאירים פה את העובדים, או יקימו פה עוד מפעל, או ישאירו, נכון אורי, מה הסביבה העסקית בעצם אומרת עכשיו על כל העסקאות?
קודם כל השאלה פה, אני חושב, האם זה בא על חשבון חברות פרטיות? האם זה תחליף, או שבנוסף לרכישות שיש כל הזמן של חברות יותר קטנות, אנחנו פתאום רואים גם רכישות שהן גדולות יותר, שזו, אם זה המצב, אני חושב שזו פשוט תוצאה, של כמות הכסף שמחפש חברות לקנות בעולם, וכמות הכסף היא אדירה. תפיסו כסף במשך שנים, הכסף הזה מחפש לאן ללכת, קרנות גדולות, גייסו המון כסף בשנים האחרונות, במיוחד כמו שאמרת בשלוש שנים האחרונות, כשהנכסים הסחירים, זאת אומרת המדדים בבורסה עלו ועלו ועלו ועלו, יותר ויותר משקיעים אמרו, אוקיי, אני אחפש מקומות של נכסים לא סחירים, אני אחפש קרנות שקונות נכסים מכל מיני סוגים, וכסף, קרנות האלה גייסו המון כסף. אז יכול להיות שזה הסיבה המרכזית. אם אנחנו מסתכלים על השווקים היום, השווקים אחרי הרבעון הרביעי הגרוע של שנה שעברה, חוזרים לאט לאט ומתקרבים לשיא. וחברות, כמו שראינו במלאנוקס וכן הלאה, נסחרות ברמות מחיר, בטח לא נמוכות, אני אגיד גבוהות, אבל בטח לא נמוכות, והרכישות האלה, באמת השאלה היא, האם הן מייצרות מבחינת, לא מבחינת מחזיקי המניות, אלא מבחינת המשק, איזשהו ערך.
זו השאלה באמת, וגם אם החברה הזאת ומחירה כלשהי של מלנוקס, שישראל קיבלה כמה מאות מיליוני דולרים, לא יותר מדי, אי אפשר לדעת, אבל משהו כמו חצי מיליארד דולר קיבלנו סך הכל מיסים, זה כלום.
חצי מיליארד שקל. כן, תראה, בשאלה הזו הגדולה של האם מחירה של חברה, קטנה או גדולה, לחול, האם יש בערך למשק, זו שאלה מאוד גדולה, תלויה בהמון פרמטרים. פרמטר אחד זה כמה אנחנו רואים הכנסה ממיסים. במקרה של מלנוקס, לא מדובר על כסף גדול, כי רוב המניות הוחזקו על ידי משקיעים זרים בסופו של דבר, גופים מוסדיים שמחזיקים הם פטורים ממס, אז לא רואים מס משם, במחירה של חברה אחרת, למשל מובילאי, כן ראינו הרבה כסף שנכנס, כי היו לנו משקיעים ישראלים שהחזיקו בחברה, ואז הממשלה נהנתה מזה. שאלה שנייה מהותית היא שאלת התעסוקה, חברה ישראלית, עובדת בארץ, מקימה הרבה מרכזים, מעסיקה אלפי עובדים, נמכרת לחול. האם הפעילות נשארת בארץ? האם חלק מהפעילות יישאר וחלק יצא לחול? כשההנהלה היא ישראלית, כשבעלי המניות הם ישראלים, ברור שיש איזושהי העדפה אולי, כן להשאיר מקומות עבודה פה בארץ, ברגע שזה משתנה, ועובדים בחול, הם בדרך כלל זולים יותר, גם מתכנתים דרך אגב, זולים יותר מאשר עובדים בישראל, אז יכול להיות שאנחנו רואים זליגה, גם אם לא בשנה הראשונה, כי הבטיחו ואמרו בתקשורת, בשנים שלאחר מכן אנחנו רואים זליגה החוצה. והשאלה השלישית, שהיא השאלה שאני חושב שהכי קשה לענות עליה, זה מה זה עושה לתעשייה עצמה. כשאנחנו מפתחים פה תעשיית הייטק וסטארט-אפים, והם לא מתפתחים לכדי חברות יותר גדולות פה, האם זה עוצר, האם זה מייצר איזושהי תקרת זכוכית, לתעשייה המקומית, שבסוף רוצה ללמוד עוד דברים, חוץ מאיך מפתחים את הסטארט-אפ, גם איך מתקדמים מעבר לזה, איך מקימים חברות גדולות, איך מנהלים חברות גדולות. אלה דברים שקשה ללמוד כשעוצרים בדרך כלל את החברות בשלב מוקדם יחסית.
ממבט על, במשק הישראלי אין הרבה חברות גדולות, בטח לא כשמדובר בטק. אפשר לחשוב על צ'קפוינט, אפשר לחשוב על מלנוקס, אפשר לחשוב על טבע שמזגזגת מול צ'ק פוינט מבחינת מרקט קפיטל. השאלה היא, בסופו של דבר, היא לא התמהיל של החברות, אלא איזה הזדמנויות זה מייצר לעובדים, ומה קורה עם זה בהמשך. אני לא רוצה לנסות לחשוב ולהגיד, מלנוקס יוציאו מפה פעילות. לא נראה לפחות שהכוונה של אנווידיה היא להוציא מפה פעילות. למעשה, אם אני חושב על זה, אנווידיה סוג של מגיבה לרכישה של אינטל ב-2017 של מובילאי, נכון. יש איזושהי סינרגיה בלונג טרם בין מה שעושה אנווידיה ובין מה שעושה מלנוקס, אבל מעבר לזה, אני חושב שזו הכרזה מאוד ברורה שהם רוצים פה נוכחות יותר מרכזית, גם כדי להגיע לטלנטים שנמצאים בשוק הישראלי, בדיוק מהסיבה שהם לא נמצאים בווסט קוסט, בדיוק מהסיבה שפה הם יכולים להגיע לכוח אדם אחר.
למה הם צריכים אבל לקנות חברה פה? הם יכולים פשוט לפתוח פה מרכז פיתוח ולגייס פה את כל הטלנטים, ומה חסר להם בכסף?
יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין קורפורט שעכשיו רוכש חברה קיימת עם מערך HR, עם קשרים בשוק, שיכול להגיע לכולם, לבין מה שהיה להם פה קודם, שזה כמה עשרות עובדים שהיה להם כבר, שעושים איזשהו פיתוח מבחינת הריט שלהם, מבחינת היכולת לגייס. כשאינטל קנתה עם מובילאי, ואומנם היה לזה אחרי זה קניבליזציה, כי מובילאי גם גייסה מאינטל, היא לא קיבלה רק את הנכסי אינטלקטואל פרופרטי ואת המוצרים בפועל של מובילאי, היא גם קיבלה אקסס לשוק הישראלי ולכישרונות שנוצרים כאן, וזה חלק די מהותי מהאסטרטגיה של החברה.
אוקיי, בוא נדבר טיפה על חו"ל, מה קורה בחו"ל. דבר ראשון, אנחנו, אורי דיבר קודם על השוק שהוא סך הכל בסדר, והתחזיות הקודרות של קריסה טוטלית לא קורות יחסית לעכשיו. אנחנו עומדים גם לפני הנפקה יחסית גדולה של ליפט, גם לפני השנה עוד אובר תנפיק, וגם יש איזושהי תופעה של מיזוגים בחברות הגדולות, בחברות ההייטק הגדולות. נכנסים פה קרנות חדשות, פרייבט אקוויטי. נכון, זו תופעה שלא חדשה, שהיא תופעה שהתחילה די מזמן.
לפני מספר שנים התחילו להיכנס לישראל בצורה יותר מסיבית, גם פרייבט אקוויטי וגם הדג' פאנדס, מתוך המגמה העולמית של הגידול בסבבי גיוס של חברות.
בוא, תסביר לנו רגע את מה שאמרת עכשיו.
איפשהו סביב 2014 ראינו שסבבים שמגייסים סטארט-אפים וחברות ישראליות מתחילים לעלות צפונה מ-20 מיליון דולר. 20 מיליון דולר נהיה...
סבב גיוס ראשון מעל 20
מיליון? לא סבב גיוס, בדרך כלל זה סבב בי, אבל זה לא משנה, אבל החברות התחילו להגיע לסבבים כאלה שהיו הרבה יותר נדירים לפני זה. ב-2016 לדעתי כבר התחלנו להגיע לאזורים של... אנחנו מסתכלים על כמה גיוסים יש לנו של מעל 100 מיליון דולר. אם היית מדבר על גיוס של 100 מיליון דולר ב-2013, זה היה נראה לאנשים פנטסטי לחלוטין. היום זה כבר נשמע כמו משהו, כן, אנחנו זוכרים איזה 5 כאלה, איזה 6 כאלה מהשנה, שנתיים האחרונות, וזה הולך וגובר.
וזה בגלל שקרנות מסתובבות פה, או שבגלל שיש כסף זול ב...
זה היה חלק מהטרנד העולמי, שנבע מזה שיש כסף זול, ושחוזים disruption בהמון תחומים, ושרוצים to tap into that. הדוגמה הכי קיצונית לזה זה כמובן Vision Fund של SoftBank. כן, אף אחד לא היה יכול לעלות על דמיונו, אם היית אומר למישהו ב-2014 נגיד, תהיה קרן של 100 מיליארד דולר שכולה מוקדשת להשקעות מסיביות בסטארט-אפים שרוצים לעשות disruption לתעשייה המסורתית. אני חושב שזה היה בלתי נתפס. הדבר הזה לפני שהוא קרה, אף אחד לא היה יכול לכתוב אותו בתסריט. הגודל של הכספים שנכנסים לחברות טק השתנו, בין השאר, בגלל שהתחזיות, גם בגלל שכסף נהיה זול, אבל גם בגלל שהתחזיות הן שיש מספר לא קטן של תעשיות, שהולכות לעבור disruption מאוד מאוד מהותי, והוא יגיע מאיפשהו. כשוויז'ן פאנד מאמרת על איזשהו סטארט-אפ, בין שזה הסטארט-אפים הישראלים כמו למונייד, ואחרות שהיא מעורבת בהם, ובין שזה WeWork, היא אומרת, אני הולכת להשקיע ב-10, 15, 20 חברות, אחת מהן לגמרי תשנה את הפנים של התעשייה שהיא עובדת בה. וזה יצדיק את ההשקעה הזאת.
אני חושב שיש פה שילוב של... מה לעשות, גם בהשקעות של שני טרנדים, יש טרנדים, גם בעולם הפיננסים ישנם טרנדים, ויש פה שילוב של שניים שבאו בו זמנית. הראשון זה באמת הנושא הזה של הדיסטרפטיב, של הטכנולוגיות משבשות, מונח שמשתמשים בו לא מעט במיוחד ב5-6 שנים האחרונות, בעיקר בגלל חברות, אני חושב ששתי הדוגמאות הכי מוכרות זה Airbnb, ואובר, אלה שתי החברות שתמיד לוקחים אותן כדוגמה לטכנולוגיה משבשת שבאמת עשו מהפך, אז כולם מחפשים, אוקיי, באיזה תחום עוד לא עשו מהפך, באיזה תחום עוד לא שיבשו, ונראה שכביכול כל העולם הולך להשתנות ממש בשנים הקרובות. הטרנד השני הוא באמת הטרנד של מרדף אחר תשואות. זה לא רק שהדפיסו כסף, כמו העובדה שהשווקים הפכו להיות כאלו שתוחלת התשואה שלהן קדימה, היא נמוכה יותר מבעבר, ואני מדבר בעיקר על שוק האג"ח. כשאנחנו מסתכלים על שוק האג"ח, למשל, אגרות חוב ממשלתיות, אם בישראל, אם בארצות הברית, בטח באירופה, התשואות שאני יכול לקבל קדימה, הפכו להיות מאוד מאוד נמוכות, זה תוצאה של הריבית שהייתה נמוכה הרבה זמן, וצפויה גם להישאר נמוכה, רק כדי להבין את המספרים. אם אני קונה היום האג"ח של ממשלת גרמניה, ל-10 שנים, אני מקבל תשואה של פחות מ-0.1% לשנה. למה לי לקנות את זה? לא לדבר על אגרות חוב לשלוש שנים שאני מקבל תשואה שלילית, במילים אחרות אני משלם לממשלת גרמניה כדי שתשמור לי על הכסף. אם אני קונה אג"ח של ממשלת ארצות הברית ל-10 שנים, אני מקבל תשואה של 2.6%. נומינלי, לא צמוד לשום מדד. קונה אגרת חוב של ממשלת ישראל, תשואה של כ-2% בשנה ל-10 שנים הקרובות. בעולם כזה יש מרדף אחר תשואות כל הזמן. ואנחנו רואים, בטח בעולמות שלי, אנחנו רואים בשנתיים, שלוש האחרונות, טרנד מאוד מאוד ברור של משקיעים שלוקחים את הכסף מהשווקים הסחירים ומעבירים אותם לשווקים הלא סחירים. אם זה קרנות גידור, hedge funds, או אם זה קרנות private equity, או אם זה נדלן, מחפשים כל הזמן איפה שמים את הכסף, כדי להביא עוד קצת לתשואה, עוד טיפה, ואפילו מדברים על זה ש... אולי שם גם הכסף הוא לא תנודתי, אז אולי הוא אפילו יותר בטוח.
אני מחכה שתגיד לי אם זה טוב או לא.
אבל. והשווקים, כמו בכל דבר, don't believe the hype, צריך לזכור שכשיש טרנד, זה לא שכולם רעים, אבל צריך לשים לב לכמה דברים. אחד, בגלל שכל כך הרבה כסף מחפש תשואה, הוא כמו הקרנות ענק האלו, קרנות של 100 מיליארד דולר, קרנות של 200 מיליארד דולר, שמגייסות כל כך הרבה כסף, ואז יש להם 2-3 לקנות חברות, למעלות את הקרן, זו העבודה שלהם. וכש-200 מיליארד דולר מחפשים מה לקנות, הם מוכנים לקנות גם ביוקר. אין מה לעשות, ולכן יהיה קשה יותר לקרנות האלה להשיג תשואות, כמו שהן השיגו בעבר, לאורך זמן. ודבר שני, השוני בין הקרנות הוא עצום. צריך להבין את זה, אם נסתכל על התעשייה הזאת, אם נסתכל למשל על שוק המניות, ונבדוק את הפערים בין, למשל, מדד ה-S&P 500, למדד היורוסטוקס האירופי. זאת אומרת, אני לא יודע איפה אני רוצה להשקיע, באירופה, בארצות הברית, נסתכל על זה לאורך זמן, נראה שהפערים הם לא מאוד גדולים, יש שנה אחת שזה יותר טוב, שנה אחת שזה יותר טוב, אבל בסוף אין פערים מאוד מאוד גדולים. כשאני מסתכל על קרנות השקעה או על קרנות גידור, לאורך זמן, השונות ביניהם היא אדירה. יש קרנות שמצליחות להביא את ה-30% בשנה לתקופות ארוכות, ויש קרנות שמפסידות הרבה הרבה כסף. זה לא עבודה קלה לנהל קרן השקעות, ולכן צריך להיזהר מאוד, לא לרדוף אחרי הטרנד, לבדוק עד כמה הקרן, קודם כל לבדוק את הביצועי עבר של הקרנות, אם היו להם קרנות בעבר, עד כמה היא חשופה למקומו לסקטורים שונים, לענפים שונים, למדינות שונות וכן הלאה, זו גם עבודה שהיא לא פשוטה בפני עצמה, ולכן בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הטרנד הזה, אני חושב שגם המשקיעים צריכים לזכור שהכל, שהכלכלה נראית טוב, הכל נפלא, הכל עולה, חברות מרוויחות, אפשר לקנות חברה, יש טרנד של טכנולוגיה משבשת, אז המחירים עולים ועולים, כי עוד פעם, אחרי אותה חברה רוטפות כמה קרנות, אז השערוכים גם משתפרים כל הזמן, אבל כשהכלכלה משתנה, והשווקים, המשקים נכנסים להאטה או מיתון, לא שזה צפוי לקרות, כל אחד התחזיות שלו, מתי זה צפוי לקרות, אבל כשזה קורה, הקרנות האלו, צריך לזכור, הרבה פעמים חוטפות חזק, בגלל שהן לא סחירות, בגלל שהן לא יכולות לממש את הנכסים באופן מהיר, ולכן הבחירה פה היא סופר קריטית, פשוט צריך מאוד להיזהר.
אור, הטרנד הזה שדיברנו עליו, שאתה דיברת עליו, שהתחיל לפני 3 שנים, זה גם מה שיהיה עוד 3 שנים מהיום?
אני לא יודע להגיד על מה שיהיה 3 שנים, 2019 מסתמנת כשנה שבוודאות זה ישפיע על המשק הישראלי, אבל אני רוצה להמשיך נקודה אחרת שעלתה פה, וזה שהחברות האלה שמקבלות שווים מאוד מאוד גבוהים בטק, והן כאילו צפויות לעשות disruption בשוק שלהם, היום אנחנו רואים כבר את מגמת הקונסולידציה, דיברנו על זה שבהשקעות כאלה גדולות, שבעצם הכסף זול, והוואליואציות שהחברות שמקבלות את ההשקעה מקבלות, גורמות, מגיעות לממדים מאוד מאוד רציניים, עכשיו למשל ראינו סדרה של תחקירים ומאמרים, שבעצם מטילים ספק בכל המודל, כל המודל של חברות תחבורה שיתופית של אי-סקוטרים ושל אופניים, שאומרים, הדבר הזה הוא לא סוסטיינבילי. הצ'רן של כלי רכב שהם צריכים להוציא כל יום, אני חושב שחלק מהמאמרים האלה נקבו בתקופה של חודש, מהרגע שאי-סקוטר יורד לרחוב בשירות של שירות תחבורה שיתופית, ועד הרגע שצריך להחליף אותו. הדבר הזה הוא לא סוסטיינבילי, מה שראינו בעקבות זה, שכל מיני חברות קורסות, אופו הפסיקה את הפעילות העולמית שלה, מובייק עכשיו הפסיקה את הפעילות העולמית שלה, ראינו חברות שנקנות, כמו מייטואן, שיש פה הרבה דברים שמשתנים, ודווקא באזורים האלה של כלכלה, של חברות שעושות דיסרפשן לשוק, אנחנו גם רואים בעצם את המקומות שבו יאבדו הכי הרבה ואליו.
אבל כמו תמיד, זה תהליך, זאת אומרת, יש איזשהו דיסרפשן, מוציא מודל חדש לנהל איזשהו ענף, ובהתחלה יש המון קשיים, דברים לא כל כך מצליחים, חלק מהחברות פושטות רגל, קורסות, החברות שאחריהן לומדות את הטעויות שהן עשו, מנסות קצת לשנות את המודל, בסופו של דבר, הטענה שלי היא לא שלא יהיה דיסטרפשן, אלא שזה תהליך מאוד מאוד ארוך, ובדרך יש הרבה בעיות. אז לבוא היום ולהגיד, הנה זו החברה שתשנה את כל המודל העסקי, זו החלטה שהסיכוי לפגוע בה הוא בדרך כלל מאוד מאוד נמוך. אבל יש עוד נקודה שלא אלינו, ושאני חושב שמתקשרת בסוף לחברות הישראליות, וזו הנקודה של מיזוגים ורכישות. אנחנו דיברנו על הקרנות, אבל גם בתוך החברות הציבוריות, יש תופעה של מיזוגים ורכישות כבר שנים, זו קודם כל תוצאה של הכסף הזול. אנחנו רואים בשנתיים האחרונות גם תוצאה, שלדעתי נובעת מהרפורמת מס של טראמפ, שהוריד את המס חברות, מ-35% ל-16% ביום אחד, הוא ציפה, הוא קיווה, הוא צייץ, שהפחתת המס הזאת תתגלגל באופן מיידי לעובדים ולציבור, החברות משלמות פחות מס, אז מה הם יעשו עם הכסף? ברור, הם יעלו שכר, הם ישקיעו יותר, יפתחו עוד מקומות עבודה. מה שאנחנו רואים זה שכשמורידים את המס לחברה, והחברה פתאום יש לה הר מזומנים, מה שהיא עושה זה קונה חברה אחרת ומחלקת דיבידנדים, וזו עוד תופעה שמייצרת שירוחים גבוהים, מעלה בעצם את המחירים של החברות, כי יש הרבה מזומן, לא רק בגלל השווקים, אלא גם בגלל הרפורמה של טראמפ.
זה, אגב, דוגמה לחברה כזאת זה פרוטרום, נכון? שהיא עשתה את הרכישות, רכישות, רכישות, אז שבסוף היא נמכרה בסכום גבוה. זה כן, דווקא דוגמה...
זה היה המודל העסקי כן. אבל של החברה. לקנות המון חברות קטנות בתחום, יש מודל עסקי כזה, שבעצם לקחת חברה וכל הזמן לקנות עוד חברות קטנות ועוד חברות קטנות בתחומים שונים. זה בסדר לעשות מיזוגים ורכישות, זה בסדר שמוצאים את הדרך לקנות חברה ולבלוע אותה וליצור בעצם... ערך שהסך גדול מהחלקים. השאלה היא באיזה מחירים עושים את זה, והאם באמת בסופו של דבר יש לנו ערך אמיתי מזה שהחברה נקנתה, ולא פשוט לוקחים שתי חברות דומות, הופכים אותן לחברה אחת, ואז זה מייתר הרבה מקומות עבודה, ולא ייצרנו איזשהו ערך גדול. אז זה מה שדורש חשיבה בסופו של דבר, לא אומר שכל המקרים הם כאלו, אבל יש לא מעט מקרים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שכל מה שהכסף הזול מייצר זה עליית ערך.
אוקיי, תודה רבה לכם שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.